ערב טוב. אם שבוע שעבר מישהו הגיש לי כאן דף, כן? עכשיו רק כדי באמת את ההקדמה נתתי בשבוע שעבר, אבל אמרתי, ניסיתי להסתכל בכל מיני מקורות כדי לראות ולגלות מה באמת האמת מאחורי מה שכתוב כאן. אז קודם כל גיליתי כאן כמה דברים שדי ידועים היו לי מראש, אבל אין כמו להסתכל במקורות. כאשר זו הוכחה ברורה ללקיחה של קטעים ופשוט לעשות עם זה מה שרוצים, לבשל דייסה. אם אתם זוכרים, דיברנו על העניין הזה של כאן קיבלתי על מניין משתף. מניין משתף הוא מניין הלכתי אורתודוקסי וכולי וכולי, במגבלות ההלכה וכולי. לפי ההלכה לנשים וקטנים מותר לקרוא בתורה ולהצטרף לשבעה קרואים, ואחרי כל ההקדמה הזאת באים ומראים לנו גם מקורות. בעקבות גמרא מפורשת שאישה וקטן מצטרפים למניין, למניין שבעה, כן? שהם יכולים להיות חלק מהמניין של השבעה קרואים בשבת. מה המקור שמופיע כאן? מגילה כ' ג' עמוד א'. פתחתי מסכת מגילה, כך ג' עמוד א', כדי לראות אם אכן נכון הדבר. אכן נכון, נכון. בואו נקרא לכם מה כתוב שם. מגילה, כך ג' עמוד א', הכל עולין למניין שבעה, ואפילו קטן, ואפילו אישה. נכון? אז מה היא אמרה כאן? 100%, נכון? אבל הגמרא ממשיכה, לא הפסיקה כאן. אומרת הגמרא, מפורשת, גמרא מפורשת, לא צריך לא פרשנות. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד ציבור. מה כתוב כאן? בפירוש. אישה לא תקרא. זאת אומרת, ההלכה שנפסקה בגמרא, שאנחנו לא הולכים על פי הגמרא, אנחנו הולכים על פי הפסיקה הלכות של השולחן ערוך, אבל הגמרא בעצמה, ללא מחלוקת, אומרת שאישה תעלה או לא תעלה? לא תעלה. זאת אומרת, אם היא מביאה את הגמרא במגילה, מה המסקנה מהתבוננות נכונה במקור? אישה יכולה או לא יכולה? לא יכולה. יפה, בוא נמשיך הלאה. מקור ראשון כבר ראינו, עורבה פרח. סתם לקחו קטע, לא המשיכו אותו. בוא נמשיך הלאה. פסקו הראשונים שאישה יכולה לצרף למניין שבעה וכל קטן, כל פוסק לפי הבנתו. לדוגמה, ארן, אישה וקטן, יכול לקבל וכו', והריבש, והמזה, ופה. ואז הגענו לעניין של ברכה. גם בברכה, אישה וקטן, היא הוסיפה קטנה, ודרך אגב זה לא נכון, כי הגמרא מדברת על אישה וקטן ולא קטנה, קטנה לא מוזכרת בכלל. מברכים ברכות התורה בהשגות הרמב"ן לספר המצוות, תקווה שהברכה המבורכת, וגם כאן, זה לא שום קשר. מה שהרמב"ן פסק לפסיקת ההלכה, האם אישה מותר לה או אסור לה או צריכה או לא צריכה. והסכימו לדברי הרמב"ן הרבה ראשונים וכמה אחרונים, כמו כן הברכות נאמרות משום כבודה של תורה, מכיוון שהציבור מחויב בקריאת התורה, כך בקשת הרשות ומתן האות להצטרפות הציבור ליחיד, יחידה שעומד, עומדת, מברך, מברכת, מותרת. קריאת התורה הינה חובת הציבור, וכבר עמדו על זה ראשונים ואחרונים, מטרתה היא להביא את הציבור לשמוע בבירור ובהירות את הקריאה בתורה, וכך כתוב בספר משיעורי מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליטה. דרך אגב, אני לא יודע איפה הביא את הציטוט, אבל רבינו עובדיה, בר מצוות בת מצווה הייתה השנה, ורבינו עובדיה עם כל הכבוד זצל, זה כבר לא שליטה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הוא נמצא בחיי עולם בעולם הבא. זאת אומרת, גם כאן, גם בזה לא, אפילו בזה לא דייקו. עכשיו בוא נראה, שיעורים א' נון ב', תמוז תפשנה, תמוז תפשין נון ו', לא הצלחתי לשים את היד שלי על הדברים האלה, כי זה צריך לחפש, אבל מה? אמרתי, יש, ילקוט יוסף, שמי כתב? עובדיה יוסף. בוא נראה מה בילקוט יוסף כותב על קריאה בתורה לנשים, שזה ברור שזה פסק הלכה. לא, אני לא צריך להגיע לכאן. פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף. ילקוט יוסף סימן קופמם ג' קריאת התורה בעשרה. סעיף ד' אין לנשים להוציא ספר תורה לעצמן ולקרוא בו בברכות אפילו אם אין עשרה עשר נשים. מה הוא כותב? מותר או אסור? בפרט בזמן הזה שהרפורמים מבקשים לקעקע כל יסודות התורה, הם אלה הרוצים לארגן קריאה בתורה לנשים. זה פסק הלכה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. במילים אחרות, כל הציטוטים שמובאים כאן בלוף אחד גדול. בדיוק, בחרו, עשו בחירה. איך אומרים היום? זה cut and paste, העתק והדבק, העתק והדבק, ומחברים ועושים סיפור מה שרוצים. אחר כך היא מזכירה כאן, עיקר קריאה בתורה היא שידעו ויבינו וישמעו את התורה, ואין אף קבינה מי קורא, לא משנה מי קורא, דאף שאישה או קטן יכולים לקרוא להוציא את הרבים, וסוף סוף כולם שומעים התורה ולומדים, על כן לא בעינן וכגון שתי בר חיובה, כן כתבו המאירי והראש שאין קריאה בתורה. המאירי והראש, אמרתי בוא נסתכל במאירי. הסתכלתי במאירי. המאירי על מסכת מגילה, כף ג' עמוד א' שקראנו כרגע, כותב כך בתוך דבריו, ויכול להשלים הקריאה, יש מי שאומר, שיכול להשלים הקריאה על ידי אישה או קטן, אבל, המאירי, עכשיו שכולן מברכים, אין אישה קוראת כלל, וכן הבין, שהרי אך תברך והיא פטורה. אך תברך והיא פטורה. אז צריך לברך או לא צריך לברך? צריך לברך, אבל אי אפשר לברך. היא אמרה מקודם שהברכות הן רשות, מתן אות. זאת אומרת שאישה יכולה לברך. מה הוא כותב כאן? שיכולה לברך או לא?
לא.
לא יכולה לברך. צריך לברך, צריך לברך, ולא יכולה לברך. וכאן עוד פעם, הבדלה גם בין קטן לקטנה. היא הדגישה, כאילו עשתה ככה, קטן קטנה. והוא אומר, אבל מכל מקום קטן מברך. הועיל ויש לו שייכות בתלמוד תורה, ואחרים מחצובים ללומדו. לכן, מבחינת עניין של חינוך, והיות ויש לו שייכות העניין, הוא יכול לברך. אני יכולתי, לא הספקתי, לעיין בעוד כל המקורות. אני יכול להבטיח לכם, שהתמונה לא הייתה משתנה. בכל אחד מהמקורות, אם היינו קוראים מתחילה ועד סוף, היינו מגלים את האמת. אישה לא עולה לתורה, נקודה. נקודה, זה הכל. אז כן, לא, אני אומר, כאן עשו דף יפה עם ציטוטים מגדולי ישראל, ומתברר שפשוט בחרו מה שבא להם.
מה שמתאים להם.
בדיוק. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר שקורים דברים שכל מיני, אני קורא לזה בר בעירב דחד יומה, רבנים של יום אחד, רק אתמול נהיו רבנים והיום הם כבר מקבלים החלטות והם מקובלים ומקבלים ומחוקקים חוקים חדשים. אז צריך מאוד מאוד להיזהר מזה.
איך?
אני לא שומע. אז בשביל זה אנחנו יושבים כאן. אז את מה שאתם שמעתם כאן תספרו הלאה.
סליחה, אותו אחד, האמא של הבת,
זה אני שמעתי דרך אגב מידידי אבי מזור בבית הכנסת. שמעתי, הראיתי לו את זה, אז הוא אומר לי, אתה לא יודע, היא רבה. אמרתי לו, סליחה? אני יודע שאצל הרפורמים יש רבה, לא ידעתי של האורתודוקסים יש רבה.
יש לה תואר ויש לה קהילה.
זה רק מחזק את מה שאמרנו בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שתואר רב זה לא תואר אקדמי. זה לא תואר שמי שעובר בחינה נהיה רב. זה רב, זה משהו במהות. זה לא בחינה באוניברסיטה.
זה ידע.
בדיוק. לא, זה לא רק ידע. זה מהות. איך?
כן. למשל, נשים דעתן ולה. אז כולם לוקחים את החצי הראשון של הפסוק, ולא יודעים מה ההמשך. שחיטה נאמר. זה ההמשך. זאת אומרת, נשים...
אבל זה לא הנקודה היחיד, נכון?
לא יכולות שחטות, משום שלא מלחדה עם שם קלה, אלא...
סליחה.
הן רגישות שהן רואות שחיטה.
יסוד, יסוד. למה נשים, דיברנו, למה נשים פטורות מצוות השש הזמן גרמן? אתם יודעות? איך? כי יש להם תפקידים חשובים ביותר, ולכן באה התורה ואמרה, אנחנו בגלל התפקיד החשוב שיש לכם, פותרים אתכן מחלק מהמצוות. זה לא שחס ושלום ירידה, להפך זה עלייה. השאלה איך מסתכלים על הדברים. זה כמו שאני הסברתי לכם אז בזמנו, זה כמו אוטו. תיקחו אוטו פרארי. מכירים? זה מה זה פרארי? לא יודעים, יגואר. קחו...
באירופה יש אותו הרבה.
כן. פורש, תיקחו את המכונות הכי מפוארות. המכונית נראית מבחוץ, חבל על הזמן. אבל איך המכונית זזה? מה מזיז את המכונית? המה? אבל לא, אבל מה? המנוע.
המנוע.
את המנוע רואים בחוץ?
לא.
איפה נמצא המנוע? איפה נמצא את האישה? בפנים. זה המנוע. הבעל, הגבר זה המכונית מבחוץ, אבל מה שמניע את הגבר זה המנוע שנמצא בפנים. עכשיו תראו לעצמכם עכשיו, בואו ניקח את המנוע של הפרארי הזה ונשים אותו על האוטו, בחוץ שכולם יראו אותו. מה יקרה לאוטו? למה? רק שאלה של זמן שהמנוע יחליד, יתקלקל, כי המנוע לא יכול להיות חשוף לתנאים החיצוניים. כך גם אישה לא יכולה להיות חשופה לחיצוניות. היא פנימיות. לכן אישה לא מחצינה את עצמה. לכן אישה לא צריכה להתבלט. לכן אומרים, אישה לא תלה תורה מפני כבוד הציבור. ועוד 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 ועוד. וזה בדיוק הנקודה. אבל לבוא ולהגיד שהתורה מסתכלת על אישה בתור פחותה בדרגה? מה פתאום? האם מסתכלים עליי בתור ישראל פחות מדרגה מהכהן הגדול שיושב כאן? הוא כהן! זה התפקיד שהוא קיבל! הוא נולד כהן והוא יהיה כהן כל ימי חייו! סליחה, אם הוא מחר מחליט להיות ישראל, הוא יכול להיות ישראל? אם אני מחליט להיות כהן, אני יכול להיות כהן? לא! אם אני מחליט להיות אישה, אני יכול להיות אישה? לא, אישה, מחליטה להיות גבר. כל הניתוחים הפלסטיים עוד לא גרמו לגבר להוליד. לא משנה, אבל לשנות את הטבע אי אפשר. לכן אבל זה מה שאני מנסה להסביר, אבל חוסר שוויון לא אומר אני שווה יותר או שווה פחות, זה פשוט השלמה, זה הרעיון שאחד משלים את השני. כמו שאמרתי עם האוטו, הדוגמה הזאת פשוט, זה הכי פשוטה שיכולה להיות. אם אני אקח את המנוע הגדול הזה של הפרארי, מנוע של מי יודע כמה כוחות סוס, ואני אשים אותו בחוץ, גשם, שמש, קור, חום, הוא יתקלקל,
נהרס,
ואז אין לי מכונית. מנוע בפנים, אישה בפנים, גבר בחוץ, הוא מייצג את הדברים. אלה הדברים, ואנחנו פותחים את ספר דברים. אלה הדברים. וכאן אני רק רוצה לתת לכם בעניין הזה, אם אני אמצא את זה, מהזוהר הקדוש. אני קורא בפירוש הסולם. דבר אחר. פירוש אחר. אל לא תעשה לך פסל וכל תמונה. תקשיבו. לא תעשה לך עבודת אלילים. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. רב יצחק פתח. אל תיתן את פיך להחתי את בשרך. כמה יש לו לאדם להיזהר בדברי תורה. כמה יש לו להיזהר שלא יתאה בהם. ולא יוציא דבר בתורה מה שאינו יודע ומה שלא קיבל מרבו, לכל המחדשים למיניהם, שכל מי שאומר בדברי תורה מה שאינו יודע ולא קיבל מרבו, עליו הכתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו בעולם הבא, בזמן שנשמתו רוצה להיכנס למקומה, דוחים אותה לחוץ. דברים איומים ונוראים. כל מי שעושה משהו שהרב שלו לא אמר לו. ואני בשם עצמו, ממציא דברים חדשים. עוד פעם, חשוב להבין, זה לא שכאן הזוהר בא ואומר שאנחנו נעשה בדיוק מה שהרב שלנו אמר, לא יחדשו כלום חידושים. זה לא הרעיון. הרעיון הוא הדרך. הדרך שהרב שלך נתן לך. זו הדרך שבה אתה ממשיך. אסור לך לשנות מהדרך. אם אתה משנה על דעת עצמך, ידחו אותך מהעולם הבא. לא תעשה לך, אז לא רק הקדוש, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. קורא לאחד שמחדש חידושים שלא קיבל אותם מאבותיו, מרבותיו. זה לכל מחדשי החידושים למיניהם, אם זה מענייני נשים ואם זה דברים אחרים. אני רק אתן לכם דוגמה מהזוהר הקדוש, כדי שתבינו ותדעו עד כמה הדברים חמורים. אלה הדברים אשר דיבר. כאן ישנו דיון מאוד מעניין בעניין, כי האור החיים הקדוש כותב, אלה הדברים שדיבר משה רבנו. ולכאורה זה לא מסתדר לנו. כי הרי ידוע שאם מישהו אומר שמילה או אות לא ניתנו מהקדוש ברוך הוא, שמופיעות בתורה, לא ניתנו מהקדוש ברוך הוא, כופר. אז איך באים ואומרים לנו שאלה הדברים, זה הדברים של משה רבנו ולא של הקדוש ברוך הוא? וכך כתוב, אין וו החיבור. אלה הדברים אשר דיבר מי? משה, כל ישראל. זאת לכאורה, משה רבנו אומר את הדברים שלו. קוראים לזה משנה תורה, כאילו לבוא ולהגיד, כל ארבעת החומשים הם ניתנו מהקדוש ברוך הוא, משנה תורה ניתן ממשה רבנו. מה פתאום? איך אפשר להגיד דבר כזה? איך זה מסתדר? אז יש לזה הרבה הסברים. ניגע בהם קצת. אחד ההסברים בא ואומר, במהלך 40 שנה שהיו במדבר, משה רבנו מדי פעם היה מוכיח את עם ישראל ואומר להם דברים כאלה ואחרים. כאן, ברגע הזה שהוא בעצם נפרד מעם ישראל, ועם ישראל נכנסים לארץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו כל הדברים האלה שאמרת אני רוצה שתכתוב אותם. הדברים שאתה דיברת תכתוב אותם, אני אומר לך לכתוב אותם. זאת אומרת, זה ברור שההוראה והמילים יוצאות מהקדוש ברוך הוא, אבל משה רבינו לפני זה אמר אותם. התירוץ הזה נחמד, אני אישית לא כל כך אהבתי. מה אני כן אהבתי? אם אתם זוכרים, ראינו לפני כמה פרשיות, אומר הקדוש ברוך הוא למרים, פה אל פה אדבר בו. איך יעשתם לדבר עליו? איך אני מדבר? פה אל פה. מה זה פה לאוזן? מה זה פה אל פה הדבר? הפה של הקדוש ברוך הוא? מעביר? לאן? זאת אומרת, מה שיוצא מהפה של משה רבנו, מי יצא? אלה הדברים אשר דיבר משה. זאת אומרת, משה רבנו מגיע עכשיו לדרגה הכי גבוהה שבן אדם יכול להגיע לאדמו. הוא מגיע לחיבור האלטימטיבי עם אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הוא מגיע לדבקות כזאת שהדברים שלו זה דברי השם. כמובן, כדי שנבין את זה ברמה שלנו, תלמיד חכם, גדול דור, שמדברים איתו, מה הדיבורים שהוא מדבר? דברי חולין או דברי תורה?
דברי תורה.
זאת אומרת, אלה הדברים אשר דיבר מי? שהקדוש ברוך הוא, כן, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת אומרת, גם היום, גדולי הדור שמדברים איתם, מה שהם אומרים זה תורה. זה תורה. זאת אומרת, הם בעצם מדברים את דברי השם. אז אין בזה שום בעיה. למה חשוב לדעת הדברים האלה? א', שלא נטעה לרגע לחשוב באמת שיש כאן אות בתורה שלא נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ב', שנבין לאיזה דרגה אדם יכול להגיע. אדם יכול להגיע לדבקות מושלמת בבורא, וזו המטרה. שהדברים שאנחנו מדברים, אלה הדברים, הם צריכים להיות דברי הקדוש ברוך הוא. זה דיבורים של היהודי. כי הכוח של היהודי זה כוח הדיבור, כמו שדיברנו על זה בשבוע שעבר, לפני שבועיים. זה הכוח של היהודי, הכוח הדיבור. והכוח הזה צריך להיות מחובר לתורה הקדושה. אלה הדברים אשר דיבר משה. ואנחנו עומדים לפני תשעה באב. וזה הכל התחיל בפרשה שלנו. בפרשה שלנו מתחיל בעצם הבעיה כאשר חטא המרגלים הפעם מוצג בפעם השנייה, לפני כמה שבועות הוא הוצג בצורה לכאורה שהקדוש ברוך הוא שולח את המרגלים, משה רבינו שולח אותם, ובעצם הם כולם צדיקים, הם עושים את שליחות הקדוש ברוך הוא. על הפרשה שלנו מתברר שהמצב הוא לא כזה. שהמצב הוא בעצם חמור ביותר. היוזמה באה מהעם, המרגלים לא הולכים איך אומרים, לטור אלא לחפור, הם הולכים ומוצאים את דיבת הארץ רעה. ואז אנחנו נתקלים בדבר המפחיד ביותר. ומהו הדבר הזה? ותרגנו באוהלכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זה יכול להיות שעם ישראל אומרים דבר כזה? איך אפשר לעלות על הדעת? הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, מבית עבדים, הוליך אותם במדבר 40 שנה עם ניסים גלויים כל יום, לחם משמיים, מים מבארה של מרים, הבגדים לא בלים, הם גודלים עליהם, האוכל שהם אוכלים מסתפק בעצמות, לא צריכים ללכת לשירותים, עננים מנקים להם את השטח, אייר קונדישן טבעי, מזג אוויר הכי נעים שיכול להיות, כל הדברים האלה, והם באים ואומרים בשנאת השם אותנו. בלילה הזה הם בכו, ותרגנו באוהלכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה של דורות. אתם בכיתם סתם, אני אתן לכם סיבה לבכות. והדבר המעניין, שאנחנו קוראים את זה, אז אנחנו חושבים בגלל שהם בכו על סתם, והיא לא רצו להיכנס לארץ, לכן נענשנו, וחורבן בית המקדש היה מתי? 9 באב. מתי כאן בחו? 9 באב. אותו תאריך נחרב בית המקדש. עכשיו, לא הבנו מה שכתוב כאן חבר'ה. למה לא הבנו? למה נחרב בית המקדש? ומה כאן אנחנו אומרים? בשנאת השם אותנו, שנאת חינם ברמה הכי שפלה שיכולה להיות. וזוהי הסיבה לחורבן בית המקדש. זה לא שהקדוש ברוך הוא בא והעניש אותנו ואמר, בגלל שסתם בכיתם, אני אתן לכם סיבה לבכות. הוא אמר, בגלל שאתם בכיתם, והשנאת חינם גרמה לכם לזה, השנאת חינם הזאת תגרום לכם לחורבן בית המקדש. זה התחיל כאן, בשנאת השם אותנו, וזה נגמר בשנאת חינם שאנחנו סובלים ממנה עד היום. וכאן חשוב להבין כמה נקודות. מה זה בעניין בית המקדש? בית המקדש שאנחנו מדברים עליו, מה הכוונה? זה הבית המקדש בירושלים, פיזית, או שזה משהו הרבה יותר עמוק? ישנם אנשים שחושבים שצום 9 באב, העיקר זה הצום. החמשת עינויים, זה העיקר. עשינו את זה, שיחקנו אותה. זה לא רק שהוא שייך לקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הבית הפרטי בדיוק. זה הבית שנמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו.
זה הקינות, עושים בערך
כן, הקינות, אבל מה הרעיון? כל היום הוא בעצם נועד למטרה אחת בלבד, להבין את החיסרון של בית המקדש. וכאן אני גם כותב על זה בדף של השבועי, אומר הרב אדם סיני בשם הרב סגה, אומרים שחזל, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ומה אנחנו מבינים? מה הכוונה משנכנס אב ממעטים בשמחה? איך? צריך להיות עצובים. צריך להיות עצובים. מביא הסבר מדהים. הרי יהודי, יהודי צריך להיות בשמחה, מתי? תמיד. אז איך אומרת לנו ההלכה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? הרי צריך להיות תמיד בשמחה. אומר הרב סגל דבר מדהים. מי שנכנס אב, ממעטים. מה ממעטים? ממעטים בהנאות. ועושים את זה מתוך שמחה. ממעטים איך ממעטים? בשמחה. יהודי שיש לו חוסר, יהודי כשהוא סובל, צריך להיות עצוב או שמח? שמח. הרי אבא שבשמיים עושה הכל לטובה. וצריך לדעת ולהבין שכל מה שאנחנו עושים, הכל לטובה. חשוב להבין, יהודי קשה לו, הוא צריך להיות שמח, כי זה מוביל אותו למקום הנכון, כי אם הקדוש ברוך הוא עושה לו קשה, יש לזה סיבה. אז זה שיש חיסרון לבית מקדש, זה חיסרון שצריך למלות אותו. כמו שאומרים, בית המקדש נקרא גם בית הבחירה. מה זה בית הבחירה? למה את צוחקת? למה את צוחקת? זה בדיוק מה שזה. זה בדיוק מה שזה. על פי הקבלה, מה זה בית הבחירה? נקודת הבחירה של האדם. בית המקדש, בית המקדש הפנימי שנמצא בתוכנו. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ומה זה נקודת הבחירה? האם אני עושה את המצוות, למה אני עושה אותם? למה אני מקיים מצוות?
כי זה ציווי אלוקי.
כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, אני עושה אותם מתוך הכרח. מתוך הכרח. יהודי שמקיים מצוות מתוך הכרח, הוא לא בכיוון. יפה. גם את המטלות שיש לנו בחיים צריך לעשות לא בגלל שחייבים, אלא בגלל שבוחרים. בגלל שרוצים לעשות אותם. אני חייב לצום. לא. אני בוחר לצום. אני רוצה לצום. אני חייב לאהוב את השם. מה זה אני חייב לאהוב את השם?
יש לי מטרה.
אבל מה זה חייב לאהוב את השם? אני רוצה לאהוב את השם. אני בוחר לאהוב את השם.
בשמחה.
איך עושים את זה? רק בשמחה. כי אם לא בשמחה אי אפשר לעשות את זה. כי הכלל הראשון הוא כמו שאמרנו, שאפילו בחודש אב, כאשר אנחנו לא מסתפרים, לא לובשים בגדים חדשים, לא מברכים שהחיינו, לא קונים דברים חדשים, איך עושים את זה? איך עושים את זה? בשמחה. ומי שעושה את זה בשמחה, זוהי נקודת הבחירה שמקימה מחדש את בית הבחירה. אז איך מקימים את בית המקדש? בשמחה, ומתוך בחירה.
אם אנשים היו יודעים מה זה בית מקדש, כולם,
אני אספר, בוא, כדי נבין באמת, הרי חלק מהבעיה, וזה פעם סיפרתי לכם, ישנה מחלוקת, ישנו דיון. למה בעצם צמים בתשעה באב, ולמה לא צמים בעשירי באב? למה? כי עיקר השריפה הייתה בעשירי באב. אז לכאורה היו צריכים לצום בעשירי באב. אז אומרים, בגלל שהתחיל בעשירי, אבל עדיין קשה. לא. עיקר השריפה בעשירי. לכן דרך אגב נוהגים שאלה שלא לא לאכול מחלה בשר עד לצהריים לפחות של... מה? השנה רגילה. שנה רגילה. עכשיו נשאלת השאלה, אם אנחנו נסתכל על המנהגי האבלות של שלושת השבועות, תשעה באב, אנחנו רואים שהם מאוד דומים למנהגי האבלות על קרוב שנפטר, אבל בסדר הפוך. שנפטר קרוב, ארוכים מהכבד לקל. האבלות קשה ביום 7:30. באבלות על בית המקדש זה הפוך. שלושה שבועות יותר קל, זאת אומרת כל השנה קל, אנחנו אבלים כל השנה על בית המקדש, אבל קל, יש רק סימנים שאנחנו עושים. שלושת השבועות מחמירים, ראש חודש אב מחמירים יותר, שבוע שחל בו תשעה באב מחמירים עוד יותר, ובתשעה באב מגיעים לשיא. מגיעים לשיא. למה זה בנוי ככה? כי יש לנו בעיה של חיבור. מה הכוונה? דיברנו על בחירה, וחיבור, זה חיבור. איך בדיוק, איך מתחברים? איך אני מתחבר לזה שבית מקדש נחרב לפני 2000 שנה? אני השם? אני החרבתי את בית המקדש?
לא.
אבותינו.
אבותינו.
דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו כאילו החריבו. אבל אנחנו מחוברים לזה? אנחנו מרגישים שאנחנו החרבנו את בית המקדש? לכן תקנו חזל את שלושת השבועות. בואו תתאפסו, תתחילו לאט לאט, עד שתגיעו ליום שבו אתם תבינו שמי השם בשריפה? אנחנו. ואז אתם קמים למחרת, ומה עושים? לא, צמים ביום שמבינים, זה הרעיון היפה. צמים ביום שקולטים, ירד האסימון, אנחנו אשמים, ואז יושבים אבלים על הרצפה, אוי ואבוי, מה עשינו? איך ישבה בדד העיר הבת ים? ואז השריפה משתוללת, אנחנו קולטים שהשריפה עדיין משתוללת, ובעשירי השריפה משתוללת, ומה צריך לעשות? לחבות את השריפה. איך מחבים את השריפה? על ידי אהבה, בחירה, אמרנו, נקודת הבחירה מתוך האהבה. אנחנו מקיימים את המצוות כי אנחנו בוחרים לעשות. למה אנחנו בוחרים? כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים אחד את השני. וברגע שאנחנו קולטים את זה, בעצם אנחנו מבינים את הרעיון. כי יום אחרי תשעה באב, מה עושים בדרך כלל בארצנו הקדושה? כל השדות תעופה מלאים. כולם יוצאים לחופש. גמרנו, נגמר תשעה באב, הכל בסדר. בית המקדש עומד עכשיו על תילו. מה קרה?
אבל כל הרב השנה אליהם הרבה, 15
באוגוסט, שבועיים. אבל אנחנו תפילה שבעזרת השם באמת, שנגיע לתשעה באב, אנחנו נזכה במקום לקרוא קינות ומגילת איכה, איך אומרים, נקרא מגילה של שמחה, ונגיד שירות וזמירות ותשבחות ונאכל ונשתה, כי אנחנו רואים את בית המקדש יורד. אבל את זה עושים על ידי הבנייה של בית המקדש הפנימי, כמו שאמרנו. הקטע הוא להגיע לתובנה. משה רבינו יורד מהר סיני, עם ישראל חטא בחטא העגל, הוא שובר את הלוחות. איך הוא מעיז לשבור את הלוחות שכתוב וכדידי הקדוש ברוך הוא? אבל מה אומרים לנו? האותיות פרחו. וברגע שפרחו האותיות, אין שום משמעות לאבנים. ברגע שעם ישראל חוטא, האותיות פורחות, הקדושה פורחת, ואין משמעות לבית המקדש, ולכן הוא נחרב. ואיך מקימים אותו? צריך להחזיר את האותיות. איך מחזירים את האותיות? באהבה. באהבה. בהבנה שהתוכן הפנימי הוא החשוב, לא החיצוניות. התוכן הפנימי של הדברים, והבנייה של בית המקדש האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. ואני רוצה לסיים בקטע שגם כתבתי אותו בדבר תורה של השבוע. הקטע הוא שמספר הרב אלישיב זצל, הרב אלישיב זצל מביא בשמו, לא זוכר מי מביא את זה, מביא סיפור על הרב ישראל סלנטר זצל, שהיה אבי תנועת המוסר. אומר הרב סלנטר, סלנטר שמע על איזה חסיד, לא זוכר כרגע את השם, בדף כתבתי את זה, והחסיד הזה ניגש לאיזה חנווני בעיר שכל הימים עובד, צאת הנחמה, צאת הנשמה. בא אליו ואמר לו, רבייד, לך לבית המדרש, אני אחליף אותך כאן לשעה. אומר הרב ישראל סלנטר, זה חסיד אמיתי, מוכן לוותר על הרוחניות, על התורה שלו, כדי שהחבר שלו ירוויח רוחניות. אנחנו רגילים לעזור לבן אדם מבחינה פיזית. צריך כסף, עוזרים לו. צריך בגדים, נותנים לו. מרחמים עליו. אבל תראו, צריך גם לשתף אותו לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. הבן אדם הזה יושב ועובד מבוקר עד ערב, ואין לו זמן להגיע לבית המדרש. הולך אותו חסיד ואומר, אני מוכן לוותר על שעה לימוד שלי. אתם יודעים מה זה בשביל תלמיד חכם לוותר על דבר כזה? בשביל החבר שלו, לך תלמד שעה. אומר הרב אלישיב, זה מה שאומר רב ינאי. יש את הסיפור במדרש שהיה אותו אוכל מסתובב בעיר ומוכר סם של חיים, צועק, מי רוצה סם של חיים? יושב רב ינאי בבית שלו בטרקלינו, לומד תורה, שומע את הרוחל צועק בחוץ, מי יחפץ בסם חיים? סוגר את הגמרא, יוצא החוצה. אומר, אני רוצה. אומר לו, כבוד הרב, זה לא בשבילך. זה לפשוטי העם, אתה לא צריך את זה. אומר, אני רוצה. הוא דורש, אני רוצה שתגיד לי. אני רוצה לשמוע. אומר לו, או הנה ספר תהילים, אתה בטח מכיר. אומר דוד המלך עליו השלום, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. נו, מה אתם חושב רבי ינאי מכיר את הפסוק הזה? בוודאי, מה אומר רבי ינאי? תופס את הראש, כל ימי הייתי דואג על הפירוש של זה ולא ידעתי עד שבא אותו רוכל ולימד אותי. מה התחדש לרבי ינאי? פסוק שהוא מכיר אותו, ידוע, מה חידש לו אותו רוכל? אתם יודעים מה חידש לו אותו רוכל? אומר הרבי אלישיב זצ"ל, אומר, עד לאותו רגע רבי ינאי חשב שתלמוד תורה לומדים איפה? בבית המדרש. בא אותו רוכל ולימד אותו שאפשר ללמוד תורה איפה? גם ברחוב, גם בחוץ. ובכך לקרב אנשים שבחיים לא ישבו בבית מדרש ולא יגיעו לבית מדרש אם לא תנסה להביא אותם משם. כי מה עושה אותו רוכל? מסתובב צועק, מי רוצה שם חיים? יש מישהו שלא רוצה? כולם רוצים, באים אליו. פותח את הפסוק בתהילים, מלמד אותם ברחוב, ובטח השפיע על כמה מהם. זה נקרא אהבת חינם. זה נקרא מהאיש החפץ חיים. לא רק בבית המדרש. לא רק לדאוג לי ולמי שיושב לידי בבית המדרש, אלא לדאוג גם ליהודי בחוץ. לדאוג לחנווני. זוהי חסידות אמיתית. לדאוג לחברים שלי, גם אם זה דברים שחשובים לי הכי 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 בעולם. אני לא לבד. אם אנחנו נלמד לעזור אחד לשני, ולהבין שאנחנו מקיימים מצוות מתוך בחירה, לא מתוך הכרח. מתוך אהבה ומתוך בחירה, ולעזור אחד לשני. לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. ואם אפשר לעזור ליהודי בכל מקום, גם ברחוב, לא רק בבית המדרש, בעסקים, כל אחד והעיסוקים שלו יומיומיים, בכל מקום שלו יהיה. כך מקימים את בית הבחירה, כך מקימים את בית המקדש. אם כל אחד ואחד מאיתנו יוכל לבנות את בית המקדש הפנימי שלו, את בית הבחירה, להגיע לנקודת הבחירה הזאת, זוהי הנקודה שבה אני בוחר לאהוב את הקודש ברוך הוא ולעשות את המצוות שלו, לא בגלל שאני מוכרח. ודרך אגב, בחיים בכלל, כי הרי העולם הרוחני והגשמי מחוברים, כל המטלות שיש לנו לעשות, ולכל אחד יש מטלות, נכון? אם זה להכין אוכל, ואם זה להביא פרנסה, ואם זה לה, אומרים, לסעוד חולים, ואם זה מיליון דברים ביום. אם זה לקום, ואם זה זה. עכשיו, יש דרך ויש דרך. אם אני עושה את הדברים כי אני חייב, איך אני עושה אותם? אבל אם אני עושה אותם כי בחרתי לעשות אותם, כי אני אוהב, איך אני עושה אותם? בכיף. בשמחה. זאת אומרת, לא רק בעולם הרוחני, הצעה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו. בואו, כל המטלות שיש לנו, לא רק הרוחניות, את הכל לא נעשה כי אנחנו מוכרחים, אלא כי אנחנו בוחרים. החיים שלנו יראו אחרת. וכך נזכה להתקרב, לקרב, לחבר, להתחבר, לבחור ולהיבחר, ובעזרת השם ירד בית המקדש השם מהשמיים. למה יורד מהשמיים? כי אנחנו לא צריכים לבנות את האבנים. אנחנו צריכים לבנות את הרוחניות. ואז יבוא גם הבניין הגשמי במהרה בימינו, אמן.